הערב האחרון שלנו בריטריט הזה, יכול להיות שזה כבר מתחיל לרחף לנו איפשהו. כן, אז ההזמנה הזו רגע עוד להיות כאן. כן, זה חלק מהתרגול שלנו. לראות איך אפשר לראות את התודעה שאולי זזה, נעה כבר לאזורים האלה, ואולי בכל זאת להשאיר אותה כאן עוד קצת. אז בא לי קודם כל לשתף שאני כזה מתרגשת, ואני יודעת שזה נאמר פה כבר היום כמה פעמים וגם במשך השבוע, אבל אני חושבת שאין איזה הגבלה על להביע הערכה לתרגול, לנוכחות, להתמסרות, לפתיחות, לשיתופים, לחקירה, ככה שפע מאוד גדול. זה קידה עמוקה על מה שקורה פה. ובואו נתחיל עם כמה רגעים של שקט. רגע להפנות את תשומת הלב פנימה, למה שחי בנו כרגע, בגוף, בנשימה. אני רוצה להתחיל בשיר, שיר שנקרא עצים, שכתב אותו אריק איינשטיין, היקר והאהוב. כל כך הרבה עצים, שומעים אותי מאחורה דרך אגב? רק מוודא, יופי, תודה. כל כך הרבה עצים יש בעולם, אז תחת איזה עץ לשבת, שהצל ייפול עליי כולו, ויהיה לי טוב. כל כך הרבה ימים יש בעולם, אז תגיד, באיזה ים לשחות? שהחוף יהיה תמיד קרוב ויהיה לי טוב. כל כך הרבה מילים יש בעולם, אז איך אדע מה את חושבת? כל כך הרבה אולי, כל כך הרבה אבל, כל כך דומים אנחנו בעולם. כל כך הרבה דרכים יש בעולם. אז איך אוכל לבחור בדרך שבה אלך לי עד הסוף ויהיה לי טוב? ואת השיר הזה מאוד ליווה אותי בתחילת הדרך שלי. אני הגעתי לפה ב-2009, אחרי נישואים וגירושים ולידה ולאבד חברים בדרך חיים, כמו שאני בטוחה שכולנו, נכון? כל מי שכאן עברה או עבר משהו, חיפשתי דרך. והמקום הזה, תובנה, אנדור, דרמה, מצאתי בהם בית. וכשחשבתי על הנושא לשיחה היום, שאירה שמחזיקה אותנו ובודקת מה הנושא לשיחה היום, אז חשבתי על למה לי דרמה עכשיו. כן? זה היה הנושא של השיחה. למה לי דרמה עכשיו? פה בחיים, לקחת את הלימוד, את הדרך, את התרגול הזה. והסתובבתי היום עם הרבה מחשבות וספקות על הנושא, על מה להגיד, מה לא להגיד, כן? ככה הדבר הזה שחי בנו, גם כאן, גם בתוך התרגול. ולשמחתי או למזלי הטוב, מישהי שקבע איתי אחד על אחד, פגישה האחרונה שהייתה לי היום ב-5, שישבה מולי ואמרה לי, טוב, אז תגידי, למה כל זה טוב? ומה הדרמה הזאתי, כן? אמרתי, יאו, לא מאמינה. זה בדיוק הדבר שאיתו אני ככה מסתובבת כל היום. וככה קצת השתעשנו בדוגמאות, בחקירה, בלהתבונן על הדבר הזה. ועל השאלה הזאת, באמת למה? מה יש בדבר הזה? שהוא כל כך טוב. אז ב5 ימים של ריטריט, ובפחות מ... שעה של שיחת דרמה, או כמה שהיא לא תיקח. אני כבר מתנצלת מראש, אני לא יוכל לענות על הכל, נכון? ולא נוכל ללמוד את הכל ולהכניס את הכל, אבל אני כן אשמח לשתף ב5 סנט שלי, או בחוויית התרגול שלי, שלנו אני רוצה להגיד המשותפת, כי אני בטוחה שככה כשנתחיל לדבר על זה ולחשוב גם על החוויות המשותפות שלנו כיוגים, בסוף גם אנחנו יוגים, נכון? גם ערן, סנדיה ואני, אנחנו מתרגלות, מתרגלים, הולכות והולכים בדרך. אז כולנו הגענו הנה עם איזשהו רעיון, נכון? באנו הנה עם איזשהו כוונה או ציפייה או מחשבה שאני ארשם לריטריט הזה ומה? כן? באנו עם איזה כמיהה, עם איזה משאלת לב, אולי איזה חלום של איך זה יהיה פה, ואיך זה יקרה לנו, ומה נבין פה על עצמנו. ואז הגענו לפה, ויכול להיות שהיה שם איזה, סנדי אמרה אתמול, mind the gap, כן? שזה gap, כן? במה שדמיינתי לחוויה הזאת שיש לנו כאן במפגש הזה עם התרגול. וכולכם או רובכם בקבוצות, נכון? שיתפתם על המפגש הזה עם עייפות. על המפגש עם האי נחת הזה של הגוף. אני זוכרת את הריטריט הראשון שלי שלא האמנתי כמה יש לגוף הזה להגיד. עד שלא הגעתי לאנדור, לא, בסדר, היה גוף, אבל לא הייתי ממש קשובה אליו, ולא תיארתי לעצמי שהוא יכול להיות כזה משאב שמספר לי דברים, או שהוא יכול עד כדי כך להפריע לי במשאלת לב שלי לשבת בשקט ולשים לב לנשימה. אז הדרמה, גם ערן וגם סנדיה, ערן הגדיר את זה בערב הראשון, בשיחה, שיש לה הרבה פירושים, אמת, דרך, תופעות, כן? הזכרנו שהיא אחת משלושת המחסות, משלוש אבני החן. והיא חוכמה, הדרמה היא חוכמה שאדם הגיע אליה. התורה הזאת, הפילוסופיה הזאת של התרגול, אחד הדברים שיפים בדרך הזו, היום מצאתי איזה הגדרה למה היא דרמה שאחר כך לא הצלחתי למצוא אותה שוב, אז אני אגיד. הדרמה חוכמת הבודה, אני לא יודעת למי לתת קרדיט, סליחה. היא פתוחה ונגישה לכל, בהירה ומדויקת, עשירה ומגוונת, דוברת מצד אחד את שפת הלב, ומצד אחר גם את שפת הרציונל והמחשבה. על אף היותה משנה עתיקה, אנחנו מדברים פה על 2600 שנה בערך, רוחה אוניברסלית, אקטואלית ולא דוגמטית. אז למה דרמה? בשבילי הדבר הראשון, למה דרמה? Answer number one. היא כי היא מזמינה אותנו לחקור אותה בגוף ראשון. יש משהו בתרגול הזה שמזמין אותי רגע לפגוש מהמקום שלי. כן? מה זה בשבילי? מה זו החוויה הזו? הדרמה מזמינה אותנו לחקור אותה, להטיל בספה. כן? אם אני אשאל אתכם כמה מכם חשבו מה אני עושה פה? למה בן דור? למה עכשיו? למה בריטריט הזה? למה עם המורים האלה? כן? זה חלק מהדרך. זה חלק מהתרגול. זה חלק ממה שהתרגול הזה מזמין אותנו לעשות. יש איזה סוטה, קלמה סוטה, שבה בודה אומר, אל תאמינו לי, אל תקשיבו לשום דבר שאני אומר, לכו תנסו ותבדקו בעצמכם, לכו ותתרגלו בעצמכם, כן? ובי יש צדדים שהם מאוד רוחניים, אבל אני גם מאוד פרקטית, יש פרקטיקה, כן? לראות שזה עובד, יש משהו בתרגול הזה, בגאונות שלו, שהוא פשוט עובד, כן? אז גם פה, גם אנחנו מזמינות, מזמינים אתכם, בואו תבדקו בעצמכם, כן? אם נשאל, איך היו כבר כמה ימים האלה? למדנו משהו? התנסינו במשהו? גילינו משהו מתוך החוויה הפרטית הזו? בעולם, בהליכה, בהנחיות, כן? אז ההזמנה הזו לפגוש את עצמי. בדמה פדה, שזה קובץ פסוקים בודהיסטים ממש מהמאות הראשונות לספירה, וזה טקסטים שהם מאוד מתורגמים בהמון שפות, ופה אני מביאה תרגום של אסף פדרמן היקר. בדמה פדה אומרת ככה, התודעה מטלטלת ובלתי יציבה, קשה לשליטה וקשה לריסון. החכם, בא לי להגיד החכמה, מיישרת אותה. כמו שעושה חיצים, מיישר את החץ. כה קשה לריסון, זריזה, נוחתת בכל מקום בו תחשוק. שליטה בתודעה היא מבורכת. תודעה מאומנת מביאה שמחה. כן? וזה מחבר אותנו גם לשיחה של אתמול, שיחה של סנדיה על האפשרות הזו. גם בתוך התודעה מתרוצצת הלא שקטה. לטפח שמחה, ולמצוא אותה בתוך ההשקטה, למצוא אותה ברגעים האלה שכשאנחנו בתוך התרגול, בתוך תשומת הלב, גם היום, נשאל, היו לנו רגעים של נוכחות? היו רגעים של שקט? כן, שיכולתי לשים לב שאני כאן, ויש שם איזו שמחה פשוטה. הדרמה היא יותר מרעיון, היא משהו אקטיבי. להתאמן, לתרגל שוב ושוב ושוב, והיא כמו מתנה שלא מפסיקה לתת. כן? ככל שאני מתרגלת ומטפחת, תודעה ערה, נוכחת, היא מאפשרת לי כל מיני דברים. למה דרמה? 2. הדרמה היא משהו שאפשרי לכל אדם, בכל גיל ובכל מגדר. זה די מדהים. כן, גם אם נסתכל פה על האולם הזה, אין אדם שלא מוזמן לפגוש את הדרך, את הלימוד, את התרגול, כן, במזרח, מילדות, נכון? ילדים גדלים, ספוגים, בדרך הזו, בדרך של נדיבות, בדרך של תשומת לב, דרך של נוכחות. יש תרגומים של ארבע אמיתות או דרך השמונה שאומרים שהבודה נתן אותם לא רק כאיזה פילוסופיה, אלא גם כדרך לחיות כקהילה, כבני אדם, כבין אדם לאדם. גם ביני לבין עצמי וגם בינינו לבין עצמנו, והאפשרות הזו בכל גיל, בכל זמן, לא משנה מתי להגיע לכאן. האמת הראשונה, כמו שערן אמר, מלמדת על הקיום הזה של הסבל, שהוא אינהרנטי, הוא מובנה, בעצם זה שנולדנו בגוף. כן, ובשבילי כל מי שנולד בגוף, זה כולל עצים, צמחים, אבנים, כן? כל דבר שחי. חווה את המפגש הזה עם הראיות, עם ההשתנות, עם אי נחת, עם אי שקט. ולא משנה מה הגיל שלנו, ולא משנה מאיפה אנחנו מגיעים, והמגדר, אני חושבת שלכולנו, אם נחשוב, יש חוויות די דומות של אי נחת, כן? אז אם אני אשאל, מי פגשה פה אי נחת של הגוף? אולי אני אשאל מי לא. כן? יש פה מישהו שלא פגש אי נחת של הגוף? מירי, איזה כיף. יוגית ותיקה ומיומנת. אני פגשתי אי נחת של הגוף, כן? לפעמים בישיבות, הרגל, הברך. אי נחת של התודעה, מחשבות, הזכרויות, שיחות שקרו או לא קרו, או אנחנו רוצות שיקרו, או אנחנו רוצות שלא יקרו, כן? אנחנו פוגשים את אי הנחת הזו. אם אני אשאל על סבלנות, כן? יש סבלנות או חוסר סבלנות, אנחנו קוראים לזה שקט או אי שקט. והחוויות האלה, לא משנה מאיפה שאנחנו מגיעות או מגיעים לתרגול הזה, הן משותפות לכולנו. הן חלק מהחוויה. יש לי את הזכות המאוד גדולה ללוות עכשיו אישה בת 87. היא הגיעה אליי לפני חצי שנה, או קצת יותר, סליחה, הגיעה אליי ממש לפני 7 באוקטובר. סביב זה שבעלה גסס, היא טיפלה בו בבית, והיא עושה דרך, בגיל 87, היא מתרגלת כל יום, והיא פוגשת את עצמה, היא פוגשת את האי שקט, את אי הנחת, את המקומות שמאתגרים, והיא מוצאת גם את המקומות של החופש, כן, איפה שיש סבל, יש לנו את האפשרות לחופש. אז האיכות הזו של הדרמה שהיא תמיד כאן, תמיד מזמינה, בכל גיל, בכל שלב, לא משנה מי או מה אנחנו. האמת השנייה של הדוקה אומרת שיש סיבה לסבל, נכון? שכשפתאום מתעוררת האי נחת הזו, הרגל שנרדמה, המחשבה שהתעוררה, מיד קופצת בי איזושהי תגובה לדבר הזה. כן, אנחנו בעצם רוב הזמן באיזשהו רצף של תגובתיות לחוויה, מרגע לרגע. מנעים ללא נעים, למשעמם, לככה, לאחרת. ודיברנו כאן על ששת הארים המופלאים. והאר הזו של ה-recognize. כן, האר הזו שאומרת, רגע, בוא נעצור. בוא נעצור רגע ונזהה מה קורה כאן. כן, וערן הזמין אותנו ממש לתת לזה שם, לשים לב על מה מונח תשומת הלב שלי כרגע. איפה היא? אז בשיחה המקסימה הזו שהייתה לי אחר הצהריים, שאלתי אותה, אז יש לך דוגמה על איזה רגע שבאולם היה כזה לא נעים? אמרה לי, כן, היה איזה רגע שהייתי ממש במדיטציה עמוקה ונעימה, ופתאום היה אפצ'י. אפצ'י גדול שהעיף אותי, כאילו הוציא אותי לגמרי מהריכוז. כן? מה קורה ברגע כזה? מה התגובה הרגילה שלנו? יכולים להגיד לי? יכולים לחשוב? כעס, על מי? מי מתעטש עכשיו? בדיוק ברגע שאני מגיעה לאיזה אחדות עם האלוהות, כן? על כעס על מי שעשה אפצ'י, מה עוד יכול להיות שם? בהלה, יופי, זה מבהיל, נכון? יכול להיות שאני באיזה רגע של ריכוז, זה פתאום משהו מאוד מבהיל אותי. ומאיזה רגע שהוא בליספול, שהוא נעים, שאני בזון, זה מה שהיא אמרה, אני בזון, הייתי בזון. כן, ברגע הזה שאנחנו כל כך כמהים להגיע אליו בתרגול, והוא גם ככה חמקמק, ועד שזה, והייתה בהלה, כן? מה קורה בבהלה? הגוף מגיב? פתאום הדופק עולה, המחשבות, ו... התחושה הזאת של האובדן, איבדתי משהו, עכשיו איך אני אחזיר את זה, נכון? ומתחילה איזה שרשרת של אירועים, כולה היה אפצ'י, ותראו איזה עולם שלם נבנה מאפצ'י אחד. זה כמו, יש לי את הדימוי הזה שאתם מכירים אצל הקוסמים, שיש להם, שהם מושכים מטפחת, ואחר כך זה כאילו לא נגמר, מושכים עוד ועוד ועוד ועוד, ולפעמים איזה אפצ'י, איזה אירוע, איזה, הגעתי לחדר אוכל, אני כבר ממש ממש רעבה, ועוד לא פתחו את הדלת. כן? ומשם יכול להתחיל לקרות משהו. משהו גדול, אנחנו קוראים לזה, גם את זה הרן הזכיר את המילה פיברוק, פבריקציה, תודעה, מבנה משהו, נכון? היא לוקחת איזה אירוע, ומדבר לדבר לדבר. אז תוך כדי השיחה, היא מזכירה לנו, אז למה דרמה עכשיו? בסדר, הבנתי פה בתרגול, יש אפצ'י באולם, להחזיר את תשומת הלב, איך זה קשור לחיים שלנו? איך זה קשור לחיים שלנו? כן? מה קורה כשמישהו חותך אותי בכביש? אני נוסעת לי בנחת, זה גם אפצ'י? יכול להיות? מה קורה כששלחתי וואטסאפ ולא עונים לי? מה קורה כשנכנסתי הביתה, יש לי בת שהיא כבר בת 23, כשהייתה בגיל ההתבגרות, אני יחסית אוהבת סדר, והיא יחסית אוהבת את ההפך מסדר, כן? בלגן, היא כזה מגיעה הביתה והכל נופל איפשהו נופל, וכזה, יש לה גם, היא ילדה מאוד עסוקה, היא כבר, מה נגיד אישה, אישה צעירה, אבל היא הולכת לים, היא הייתה רשגדית בצופים, במיליון, מיליון, מיליון דברים, מגיעה הביתה ויש לה תמיד תיקים, אז התיקים מהים עם החול, והתיקים מהצופים, והתיקים מפה, וכל התיקים של עמית הוא שבכניסה לבית. כן, וביקשתי איזה פעם, פעמיים, 10,000, אם אפשר שהם לא יהיו שם, כן? והאפצ'י הזה הוא כמו הכיור המלא, כן? הוא כמו מישהו שחתך אותי, השכן שהחליט לשים את המוזיקה שאני ממש לא אוהבת, בדיוק ברגע שהחלטתי סוף סוף להושיב את הטוסיק על הכרית ולעשות מדיטציה. כן? אתם יכולים לחשוב על הרגעים האלה? שזה האפצ'י הזה, שזה לא כמו שאני רוצה. והתרגול שלנו כאן, האימון הזה, המקום הזה שאנחנו באים לריטריט, כן? ריטריט זה לקחת זמן לעצמנו לתרגל משהו, לטפח משהו. נכון? יש היום כזה אופנת ריטריטים. יש ריטריטים של יוגה, ריטריטים של זה, אבל בעצם האופנה נפלאה שמעודדת אנשים, מעודדת אותנו לקחת זמן לטפח משהו, לתרגל משהו. אז כשאני יושבת באולם, ואני מתרגלת מדיטציה, ואני בתשומת לב לשאיפה ולנשיפה, לי היה את זה עם הייתה איזה קריזה של מישהי אלא להתרחק מהגדר, אני לא יודעת אם שמעתם את זה. כן, זה הטיס אותי, וואו, זה כזה גדר, קיבוץ, מה קורה פה, יוגי, כן. ואיך התרגול יכול להחזיר אותי לכאן, אל הגוף, אל הנשימה, אל מה שיש עכשיו. ואיך אותה איכות של תשומת לב, של סבלנות, של זיהוי, שבכלל לזהות שקרה לי כאן משהו כרגע, שהמטפחת הראשונה כבר בחוץ, כן? איך אני לוקחת אותה לחיים? ובעצם התרגול כאן, אפשר לראות איך יש חוט ישיר בין המקומות האלה, איך אני פוגשת אי שקט, איך אני פוגשת עייפות, עייפות קורית לנו רק כאן, המטבח סגור רק כאן, היוגי לידי הוא רק כאן, כן? הדברים האלה שהם לא כמו שאני רוצה, הדוקה, היא בכל מקום. וכשאנחנו כאן מתרגלות ומתרגלים את הדרמה יחד, ומוזמנות לפגוש את הרגעים האלה, זה כמו איזה חדר כושר כזה, אם אפשר להגיד סוג של לתודעה. זה כמו איזה הזמנה, לא כמו, לפגוש אותי. רגע, לראות מה קורה לשלומץ כששלוש נקודות. כן? כשזה לא כמו שרציתי. כשאני ממש רוצה לתרגל, אבל הגוף שלי רק רוצה לישון. או הברך נרדמת. כן? והתרגול הזה, הוא חוט ישיר לרגעים האלה שיש לנו ביום יום. כן? אז זה עוד למה דרמה עכשיו. אם אני אחזור אל ה-recognize הזה, כן? אל הרגע הזה של העצירה. אז התחלנו לדבר על האפצ'י, על הגירויים האלה, על פתחתי את הדלת, התיקים שם. מה קורה אם אנחנו עוצרים שם to recognize? מה זה עושה? למה לעשות את זה? למה לא, יאללה, להיות ספונטני ולהגיב עם כל הלב? למה לעצור? אני לא אגלה את הכל, תעזרו לי. למה לעצור? לבת שלי בטוח יהיה יותר נעים, נפלא, כי מה? נהדרת, כי מה? היא לא תצטרך לספוג את הכעס שלי, מעולה. ומי עוד לא אולי יצטרך לספוג פחות כעס אם אני אעצור? אני, יופי, למה? כי עצם העצירה, מה היא עושה? מה היא עושה? היא מרגיעה, היא משהה את התגובה, היא בעצם, דימוי אחר חוץ מהמטפחות האלה שלא נגמרות, הוא כמו גיץ, אתם מכירים? זה גיץ שיוצר שריפה, כן? הראשון הזה, כן? ומיד מתחיל להידלק שם משהו, לבעור בתוכנו, לפעמים זה גם מרגיש ככה, נכון? אתם מכירים את התחושה הזאת של כאילו... כשאני יוצרת... אז אני בעצם עוצרת את הרצף הזה, וזה של לכשלעצמו, שווה? שווה להשות? שווה להעץ? שווה להישרף פחות? להידלק פחות? ואז, תודה, כמו שאמרת, אני גם אולי פוגעת פחות. אולי גם תגובת ההמשך שלי תהיה אחרת, תהיה יותר מיטיבה. אז ההזמנה הזו, קודם כל רגע לעצור. זה כמו שנגיד אם אני נוסעת מאוד מהר בכביש ואני פתאום מגלה שוואו, נסעתי ממש מהר ואני רגע מעטה. רגע להוריד את הרגל מהגז, כן? רגע להעט. ויקטור פרנקל אומר, בין גירוי לתגובה, שם נמצא החופש שלנו. החופש לבחור. אז כשאני עוצרת, and I recognize, התודעה שלי עכשיו פה. התודעה שלי עסוקה עכשיו בברך. התודעה שלי עסוקה בתיקים האלה. כן? אני יכולה לבחור. כשאני יוצרת, יש לי אפשרות לבחור איך אני רוצה להגיב. איזה אמא אני רוצה להיות. כן? איזה אדם אני רוצה להיות. איזה יוגית אני רוצה להיות. כן? בתוך האולם, בתוך הקהילה שלי. ואני מזמינה אותנו לחשוב אפילו כאן, כי אם אתם יכולים לקחת רגע, לחשוב על רגעים כאלה פה בריטריט, כן? שיכול להיות שפתאום עצרתם ובחרתם משהו אחרת. יכולים לחשוב על רגעים כאלה? אולי בתוך המדיטציה, בהליכה, בתורנות, כן? הרגעים האלה שאולי מישהו או משהו לא בא לי טוב, ויכולתי להגיד אי רגע. יש לכם? כשנגמרה הקינוע בארוחת ערב, מה קרה? התבאסתי, כן. בטח היה לא נעים. כן. ומה השתנה? מה הייתה? מה בחרת שם? השתמשתי בארים. מהמם. זיהיתי, שחררתי והשתמשתי בארים. כשאנחנו עושים את זה, אפשר לראות את החיבור הישיר להפחתת הדוקה, כן? כי אם הייתי עכשיו, אין קינוע, ומתחילה עם השריפה הזאת, מי הכי סובל שם בסוף? מי? אני, אנחנו, כשאנחנו יושבים בפקק, כן? מי הכי סובל שם? אם הוא לא אומר, אוקיי, יש פקק. הרקוגנישן הזה, יש פקק. Can I do something about it? אני יכולה לבחור איך להיות שם. בספר, לא חדש, ספר דבר די ישן של ג'וזף גולדשטיין, שתורגם לאחרונה לעברית, שנקרא מיינדפולנס, ג'וזף גולדשטיין מצטטת אנגריקה, אני רוצה להגיד את זה נכון, מונינדרה, המורה הראשון שלו, שאמר לו, אם ברצונך להבין את התודעה שלך, שב והתבונן בה. אם ברצונך להבין את התודעה שלך, שבי והתבונני בה. זה עוד למה דרמה עכשיו. אתם מכירים את זה כשבתוך המדיטציה מתחילה לגרד? מתחיל לגרד משהו? כן? או מתחיל להירדם משהו? ואז מתחילה להיות השאלה הקיומית הזאת. לגרד או לא לגרד? זאת השאלה. כן? להזיז או לא להזיז? כן? ובאותו רגע התודעה שלנו כאילו אין שום דבר אחר ביקום. נכון? כל התודעה שלנו מתמצקת סביב הדבר הזה. היא יכלה להתמצק סביב הכינוע, היא יכלה להתמצק סביב האפצ'י, היא יכלה להתמצק סביב הרבה מאוד דברים, כן? אבל כשאני יכולה רגע לעצור שם, ולעצור את התגובתיות הזו, ולהסתקרן, זה ההזמנה באמת לפגוש את עצמנו. יש איזה משפט שאומר, וגם שם של ספר, להכיר במציאות, ולדעת שלווה. להכיר במציאות, זאת המציאות עכשיו, אין כינוע. יש תיקים בכניסה לבית. זה הגוף. זאת הרגל. זה השכנים. זה ההורים. הדרמה מזמינה אותנו להסתקרן, להיות עם, ולראות איך אני מכירה במציאות הזאת ומוצאת בה את הנחת, את השלווה. איך לפגוש את המציאות. מה שמביא אותי ללמה דרמה, למה דרמה מספר 4. למה דרמה עכשיו. וזה אחד הנושאים האהובים עליי ביותר. והם חמלה עצמית ומתה. חמלה עצמית ומתה. הרבה פעמים בתחילת הדרך שלנו המילה הזאת חמלה ומתה וידידות אוהבת, כל ה... כן, זה יכול להישמע לנו מאוד רוחניקי, רחוק, יכולה לעלות ציניות. אני יודעת שבפעם הראשונה שאני הייתי פה בריטריט מתה, נעתי בין בכי בלתי פוסק לציניות מאוד גדולה, שכן, המשפטים האלה וזה, בסדר, אני ממש אוהב ויקבל את עצמי. אם אני אגיד את זה מספיק פעמים. אבל יש משהו בתרגול הזה, כן? בדרמה שמזמינה אותנו לטפח חמלה עצמית, לאיך לפגוש את הרגע הזה, כן? לא רק לשים לב, לאיך אני שמה לב, איזה מבט אני מניחה עליי באותו רגע, שישבתי לי באולם, כולי בזון ובאפצ'י הזה. כן? גם על זה כזה שוחחנו היום בפגישה, ואמרתי, תראית, מה היה אם היית אומרת, וואו, זה היה מבהיל, אה? כן, אם הייתי אומרת לעצמי, וואו, זה היה ממש מבהיל, זה הבהיל אותי. איך זה נשמע מול לכעוס על המתעטש, או לכעוס על עצמי? כן? מה עם הרגע הזה עם הכינוע, של להגיד, כן, איזה בסה? איזה בסה? זה לא כיף שנגמר האוכל, ממש התחשק לי. כן, ורגע לתת מקום. כן, חמלה זה מצרך שלצערי הרב אפשר לדבר על זה רבות. אין בו מספיק. אין מספיק, והדחיפות הזו, ההזמנה הזו לתרגל ולמצוא אותה בתוכנו. אז הדרמה מזמינה אותי לא רק לשים לב, היא אומרת לי איך. איך לשים לב? בסקרנות, בעדינות, ברוך, באפשור, ברשות. כן? ההזמנה הזאת של בשלושת הארים הראשונים, recognize, release, and relax. כן? What helps us to relax? מה יכול לעזור לתנועה הזאת של הרילקסיישן, אם לא איזושהי איכות חומלת, רכה, כן? שאומרת זה בסדר. חמלה עצמית היא גם הרשות הזאת להיות אנושי ואנושית. כן, כשאנחנו מגיעים לתרגול הזה, אני זוכרת עד היום, ריטריטים בשבילי, הם לפעמים שמים לנו כזה איזה מראת נפש כזאת, שאי אפשר לחמוק ממנה. כן? מהכאבים שלנו, מהאמונות שלנו, על עצמנו, על העולם. מקומות שיכולים להיות מציפים, מקומות שיכולים להיות כאילו, יום, אני ממש לא רוצה לראות את זה. לי יש נטייה מאוד להתרגש, ונטייה מאוד לרצות לעזור, לעזור ולעשות ולהשתתף. כשהגענו לפה ביום הראשון, סנטיה הוציאה איזה קופסת קרטון חלב כזאת קטנה. כמו הקרטונים האלה של החלב של פעם, שאין להם לא צ'ופצ'יק שאפשר לפתוח, ועכשיו הולך תמצא מספריים או סכין שאפשר יהיה לחתוך את זה בגודל הנכון. חלב קוקוס. מרוב רצון והתלהבות, כזה ראיתי שהיא מחפשת והיא לא מוצאת מספריים, ולא הייתה לי סבלנות, ולא הייתי בחופש להגיד, אוקיי, סנדוויץ', סך הכל ילדה גדולה, היא יודעת להסתדר עם החלב קוקוס. מתוך כל הרצון הזה והמוטיבציה, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה בשבילה. ולקחתי סכין, והצלחתי לפתוח את חתכתי את הפתח הזה של החלב קוקוס. אבל פתחתי אותו גדול מדי, ואז כל פעם שרוצים להשתמש בזה, זה נשפרץ לכל עבר. מצאנו לזה פתרון, לא לדאוג, לחלב שלום, ולסנדי יש את החלב שהיא צריכה, סנדי פחות. אבל הרגעים האלה, שגם, הנה זה רגע שמה, מה רציתי? בסך הכל רציתי לעשות מעשה טוב, עדיב, כן? אבל לפעמים זה too much, כן? ולפעמים המקום הזה שאני יכולה לפגוש את ה-too much הזה שלי, או את המקום, ושאנחנו יכולות להיות בחופש, רגע להגיד, לדבר, ולהסכים להיות אנושי, זאת חוויית המטה. זאת חוויית החמלה העצמית. לפני איזה שבוע, יש לנו בבית כזה, תמי 4 עם בלונים של סודה. אני כבר בגיל הזה שמאוד אוהב סודה. ונגמרו הבלוני סודה. אז נכנסתי לאתר של תמי 4, הזמנתי בלונים, אתם מכירים את זה שאפשר לבחור באיזה יום, באיזה שעה, הוא מגיע השליח, ואני גרה בבניין. נזכרתי עכשיו שיש לי עוד איזה סיפור על הבניין, ואולי תכף אני אספר אותו. וקבעתי, תיאמתי מועד לשליחות ליום שני. ויום שני זה יום שאני בקליניקה, יש לי פגישות מהבוקר עד הלילה, ואני בדרך כלל שמה את הקוד לבניין, נכון? צריך את הקוד הזה לבניין, שהשליח יוכל להיכנס ולשים לי את זה ליד הדלת. ובערך בהפסקת הצהריים, אני כזה פותחת את הטלפון, ואני רואה כזה מלא שיחות שלא נענו, ואיזה אס-אמס מתמי 4 שאומר, יקירתי, לא ענית לטלפון, חיפשנו אותך, ביטלנו את המשלוח, אנה תעמי מחדש. מה יש באותו רגע? דוקה דוקה. נכון? יש דוקה. דוקה ברורה ומורגשת, כי אני לא צריכה, זה מיד מיד מורגש. כן, מה עובר לי בראש באותו רגע? תסכול, עצבים, חוסר סבלנות, לא בא לי, עוד הפעם, כל הדברים. זה לא כמו שרציתי. בייסיק דוקה. ואז ראיתי שבהודעה הקודמת של תמי 4 היה את הטלפון של הבחור שהיה אמור להביא את של השליח, שאמור היה לספק את הבלוני גז האלה. אז התקשרתי אליו. אמרתי לו, היי, מה העניינים? בצד השני היה נדמה לי ששמעתי מישהו שהוא לא מאוד צעיר, לא מאוד מבוגר, אבל כזה, לא ילד. והוא התחיל להגיד לי, את יודעת, התקשרתי והתקשרתי, ולא ענית ולא ענית. ואותו רגע יכולתי להרגיש את התסכול של שנינו, כן? את התסכול של שנינו, את התסכול שלי שכל כך רציתי. מקבל את המשלוח הזה, ואת התסכול שלו, שהוא עושה את העבודה שלו, לא יודעת איזה חום הוא מתרוצץ בין בניינים ובתים, כן? לספק להם את הבלוני גז האלה, ולא ענו לו. פתאום חשבתי, יואו, יכול להיות שהוא נמדד על זה בכלל, אם הוא סיפק או לא, יכול להיות שזה בלגן אם הוא צריך להעביר את זה למישהו אחר. ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני ממש מצטערת שלא הייתי זמינה, אני מבינה אותך, אני מבינה שחיפשת אותי, הייתי בטוחה שיש שם את הקוד של הבניין, הוא אמר, לא היה, ואני המשכתי הלאה בדרכי. אז אמרתי לו, תגיד, יש מצב, קודם כל אמרתי לו, אני מבינה, ותודה שניסית, והוא גם סיפר לי שהוא לחץ באינטרקום לשכנים, ובאמת הרגשתי שהוא ממש השתדל, ופתאום לי לא היה נעים, כן, שלא הייתי זמינה. אמרתי לו, תודה תודה שכל כך השתדלת. אז אמרתי, תגיד, יש מצב שאני אתן לך את הקוד, ואם יצא לך בסוף היום לעבור, אז תשים שם את ה... תספק לי את המשלוח הזה. הוא הסכים. ואז, a few hours later, הייתי כבר באוטו, נכנס טלפון ממספר שאני לא מכירה, ועניתי, והוא אמר לי, היי, זה השליח של התמי 4. רק רציתי להגיד לך שהנחתי לך את הבלונים ליד הדלת. אמרתי לו, מה? ממש התרגשתי, אני מתרגשת בקלות. אבל ממש התרגשתי, באמת התרגשתי, זה נגע לליבי, כי הוא השתדל, הוא התאמץ, ואמרתי, יואו, אתה מרגש אותי, תודה שהשתדלת ככה בשבילי. אמר לי, את יודעת, אתה בן אדם היחיד שהיה נחמד אליי היום. זה גם בא לי לבכות מזה, כן? הוא אומר לי, כל פעם שאני לא משאיר את המשלוח, רק צועקים עליי, ואנשים מתקשרים, וכועסים עליי, וצועקים עליי, ולמה, ואיך. את היית הבן אדם היחיד שהיה נחמד אליי היום. ואני לא כזאת מיוחדת. הדרמה היא מיוחדת, כן? למה דרמה עכשיו? כי לולא הדרך הזו, לולא טיפוח של חמלה, חמלה עצמית וחמלה לאחר, לא הייתי יכולה להגיב ככה. אני לפני כמה שנים לא הייתי מגיבה ככה. סביר להניח שהייתי מגיבה כמו כל אותם אנשים שהיו כועסים עליו. כן? והאפשרות הזאת, האפשרות הזאת לפגוש ככה את העולם, וזה דוגמה קטנה, נכון? כולה, בסדר, סודה, ותמי 4, לא דרמטי. אבל הדרמטיות הזאת של המפגש שבין אדם לאדם. כן? האם יש משהו ראוי מזה, כן? בשביל איך להסתובב ואיך לחיות בעולם. יעל שמחה פזואלו, שהייתה מתרגלת של תובנה, כתבה ספר למקרה שלא יהיה בסביבה. היא נפטרה מסרטן שעד גורותי, והיא דמות מדהימה ומעוררת השראה, גם הספר שלה. היא כותבת ככה, כל דבר שהיא כתבה יומן, שהיא השאירה לבת שלה, ולנו, אני מזמינה וממליצה. כל דבר שאני עוברת הוא עוד אבן בדרך לחצות את הנהר הזה. יש סיבה לכך שעליי לדרוך על כל אבן ואבן, ועוד תנאי מזג האוויר והנהר משתנים. יש אבנים רחבות ונוחות שאפשר לעמוד עליהן רגע וליהנות מיופיו של הנהר, או למצוא בהן יציבות שמאפשרת לעבור גם שערה. ויש אבנים קטנות שבקושי אפשר להעמיד עליהן את כף הרגל. לרגעים התחושה היא שתכף אפול הנהר השוצף. אבל תמיד יש שם עוד אבן אליה אפשר אולי להעביר את הרגל. ולפעמים צריך לבחור בין כמה אבנים. האבן הבאה תהיה אולי נוחה יותר לעמידה, וברגע הבא אולי תשכח השערה, ואפשר יהיה לראות בבהירות, לא קראתי את זה נכון. בכל רגע עלינו לראות, ככל שמתאפשר לנו, היכן אנו עומדות ולזהות את האבן אליה אנו רוצות להעביר את הרגל, בתשומת לב ובבטחה. כשחשבתי היום על השיחה ועל הדרך, נזכרתי בקוסם בארץ עוץ. מכירים את הקוסם בארץ עוץ? זוכרים את הסיפור הזה? על האריה שמחפש אומץ לב, כן? על הדרך הזו שבה אנחנו מחפשים משהו. ולמצוא את הדרך, את ה-Yellow Brick Road, כן? ובסוף הדרך הזו, בסוף אנחנו מחכים לעצמנו, כן? זה לפגוש את עצמנו, מבלי שיש בעצם לאן להגיע, אלא ליהנות מהדרך. צעד אחרי צעד אחרי צעד, ולפעמים זה ללכת לאיבוד, ולהסתעף, ולטעות, ולפגוש מלא חברות וחברים בדרך. וליהנות מהדרך. ואני רוצה לסיים עם קטע שאני מאוד אוהבת, לא יודעת אם הוא יתחבר או לא, הוא מאוד מעורר השראה בעיניי. על הבניין. יש לכם עוד כוח לשמוע אבל? כן? אוקיי. אז אני גרה בבניין הרבה שנים. בהרצליה, ויש כזה באמצע העיר, אבל אפשר לראות ממנו את הים. ואם אז היה אפשר לראות ממנו את הים, וכל הזמן בונים ובונים, והים נהיה פחות ופחות, ואם אני יושבת במרפסת, אז נגיד פה זה ים, ולזווית הזאת, יש, ממש רואים עד תל אביב, רואים ממש בניינים של תל אביב, זה כיף, זה כזה מלא, לגור בעיר, ויש למטה כזאת גינה של ילדים, שאני מאוד אוהבת להסתכל עליהם, ונוף. ולחרדתי הרבה, פתאום התחלתי לראות, אני חיה במרפס, אני אוהבת להיות בחוץ, כן? אז זה הבחוץ שלי. אני יום אחד רואה בבוקר שמתחילים לבנות את הבניין הזה, פתאום אני רואה שהם, תמיד היה שם בניין, הורידו אותו ועכשיו בנו בניין חדש, ופתאום אלו עוד קומה, יותר ממה שהיה קודם. הדופק שלי מתחיל כאילו, אני נחנקת, יש שסוגרים עליי, אם ככה אני בעיר. ואז כל יום אני כזה, עובר איזה שבוע, הם שם בנאים על חלל, הם בונים בקצב מדהים, ובערך תוך שבוע, שבועיים, הבניין הזה התחיל לעלות ולעלות ולעלות ולחסום לי את הנוף. מה קרה לשלומית בימים האלה לדעתכם? מה רמת הדוקה שלי? גדולה, אה? מה הגובה של הבניין? כגובה של הבניין ואף יותר. חל דבר, כן. ואף למעלה מכך, מי נתן להם רישיון לבנות, מי בונה בניין כזה באמצע העיר, מה זה אמור להיות, ואיך, ולמה, ולי, ופתאום אני קולטת את הדבר הזה, שאני, ומה שהרגשתי, כאילו אני נחנקת, לקחו לי את הנוף, כי זה הנוף שלי, אם אתם לא יודעים, כן? והתחלתי לראות איך התודעה שלי מייצרת שם, יש מילה בפאלי שאני אוהבת פפנצ'ה, כן? לכל המחשבות הטורטניות, וואה, רעשים, הרים, גבעות ועצבים. ואז אמרתי, אוקיי, what can I do? כן? זה כמו החום, זאת לא בעיה. זאת לא באמת בעיה. יש שם בניין. מה אני יכולה לעשות? זה לשנות את האטיטיוד שלי כלפי הבניין, כן? ואז התחלתי לתרגל מטה לפועלים. התחלתי בלתרגל מטה לפועלים, שיעבדו בביטחה, שהם לא ייפלו, שלא יקרה להם שום דבר, שהם יעבדו בשעות נורמליות, שהם לא יעבדו בחום, שלהם מה לאכול, שלהם מה לשתות. ואז התחלתי לתרגל מטה, עוד לא גרים שם, הבניין עדיין, הם הפסיקו לעלות בגובה. יש עצירה. ואז התחלתי לתרגל מטה או לאחל דברים לכל האנשים שיגורו בבניין הזה. עכשיו, זה לא שאני, זה יכול להישמע בלי ציניות, סליחה למי שאוהב לחבק עצים, אבל כאנלוגיה להיות מחבקת עצים, אבל התנועה הזאת של לזכור את המטה, אני אוהבת עצים ולחבק אותם. אבל לאחל טוב לבנאים, לאחל טוב לאנשים שיגורו שם, מה אני מטפחת בתודעה שלי? כן? מה אני רוצה, איך אני רוצה לחיות, איזה אימא אני רוצה להיות, איזה שכנה, איזה בת, איזה בן אדם, איך אני רוצה להסתובב בעולם. זאת הדרמה בשבילי. וזה למה דרמה עכשיו. וזה למה אין משהו בעיניי יותר טוב וחשוב וראוי להשקיע בו, לטפח אותו ולצעוד בדרך הזו, והיא endless, כן? זה לא שאני כבר יודעת משהו, כן? ואני נהנית מהדרך, ונהנית מהאפשרות הזאת, להטות את התודעה, להטות את התודעה אל חמלה, אל אהבה, אל סבלנות, אל בחירות, שהן יותר מיטיבות, כן, יטיב עם העולם. אז עכשיו אני הולכת לקטע האחרון. הוא נקרא A Pale Blue Dot, זה קטע שכתב אחד האסטרונאוטים הראשונים, שצילמו את כדור הארץ מהחלל. קוראים לו קארל סאגן. זה מ-1994. ותדמיינו שלטקסט הזה מתלווה איזו תמונה של חלל שרואים בו. A pale blue dot, נקודה. חיוורת כחלחלה, שהיא בעצם כדור הארץ, כן, ממרחק. תסתכל שוב על הנקודה הזו. זה כאן. זה הבית, זה אנחנו. על הנקודה הזו נמצא כל מי שאתה אוהב, כל מי שאתה מכיר, כל מי שאי פעם שמעת עליו, כל בן אדם שהיה אי פעם, חיים את חייהם. המצבור של השמחה והסבל שלנו, אלפי דתות, אידיאולוגיות ותורות, כלכליות בטוחות, כל צייד ומחפש, כל גיבור ופחדן, כל יוצר והורס של ציוויליזציה, כל מלך ועיקר, כל זוג צעיר מאוהב, כל אם, אב, ילד מלא תקווה, ממציא וחוקר, כל מורה למוסר, כל פוליטיקאי מושחת, כל כוכב על, כל מנהיג עליון, כל קדוש וחוטא בהיסטוריה של המין שלנו חי שם, על שכבת אבק תלויה. כדור הארץ הוא במה קטנה מאוד בזירה קוסמית עצומה. חישבו על נערות אדם שנשפחו על ידי כל אותם גנרלים וקיסרים, כך שבתהילה ובניצחון הם יוכלו להפוך לאדונים לרגע של שבריר נקודה. חישבו על האכזריות האינסופית שבה ביקרו תושבי פינה אחת של הפיקסל הזה בתושבים הבלתי ניתנים להבחין בפינה אחרת. כמה תחופות אי ההבנות שלהם. כמה להוטים להרוג אחד את השני. כמה נלהבת שנאתם. ההשקפות שלנו, החשיבות העצמית המדומיינת שלנו, האשליה שיש לנו איזושהי עמדה מיוחסת ביקום, מאותגרים על ידי נקודת האור החיוורת הזו. הפלנטה שלנו היא כתם בודד בחושך הקוסמי העוטף הגדול. באפלולית שלנו, בכל המרחב העצום הזה, אין שום רמז לכך שתבוא עזרה ממקום אחר כדי להציל אותנו מעצמנו. כדור הארץ הוא העולם היחיד שידוע עד כה כמכיל חיים. אין מקום אחר, לפחות בעתיד הקרוב שאליו המין שלנו יוכל לנדוד. לבקר כן, להגר ולבנות חיים עדיין לא. נרצה או לא נרצה, כרגע כדור הארץ הוא המקום שבו אנו עומדים. נאמר שאסטרונומיה היא חוויה מלאת ענווה ובונה אופי. אולי אין הדגמה טובה יותר של האיוולת של התנסות אנושית מאשר הדימוי הרחוק הזה של עולמנו הזעיר. בעיניי זה מדגיש את האחריות שלנו לנהוג טוב יותר אחד עם השני, אחת עם השנייה. ולשמר ולהוקיר את הנקודה הכחולה החיוורת, הבית היחיד שאי פעם הכרנו. אז בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף. שנזכור לעצור, לבחור, להסתקרן, להביט בעיניים טובות, פנימה והחוצה. ולחבק את האנושיות שלנו, השבריריות שלנו.